השיעור זה לעילוי נשמת בן ציון בן זאב אברהם הלוי. בפרק למד ב' פסוק ג' כתוב, עטרות ודיוון ויעזר ונמרא וחשבן ואל עלה וסבם ונבוא ובאון. כשאנחנו מסתכלים בתרגום אונקולוס, אז אנחנו רואים במקור שתיים בדיוק אותו מילים. עטרות ודיוון ויעזר ונמרא וחשבן ולעב וסבם ונבוא ובאון. אבל אם אנחנו מסתכלים במקור שלוש, שזה גם כן תרגום אונקולוס, ופשוט מי שרוצה לבדוק את זה, אפשר להסתכל גם כן בכל מיני חומשים, מה שיש לכם בבית, וגם כן בכל מיני מקומות שזה נמצא אלקטרונית. גם כן, יש שני גרסאות, ונראה את זה גם אצל, אפילו אצל הראשונים זה היה מצב. במקור שלוש, שזה גם כן רשום כתרגום אונקולוס, כתוב, במקום עטרות, מחללת ומלבשת וכומרין. אני חושב שיכול להיות שיש קשר עם מה שאנחנו קוראים כומרן וכומרין. ובית נמרים ובית חושבנה ובעלי דבבה וקימה וסיעת בית קבורתה דמשה ובעון. אז מאוד מעניין, במקום נבו, ואנחנו יודעים שמשה רבינו עלה להר נבו ואז הוא הסתכל לארץ ישראל, אז במקום הר נבו כתוב פה בית קבורתה דמשה. אז רק קודם כל להעיר, אם זה באמת הפשט, אם זה באמת תרגום אונקולוס, ואונקולוס פה מגלה לנו את הפשט, מה שאמרו, זה מאוד מעניין, בגלל שמה שיוצא, שבני גד ובני ראובן, ביקשו להישאר, עכשיו אני רוצה להגיד בחוץ לארץ, אני מעדיף להשתמש בביטוי הזה, אולי נקרא למקום הזה לא ארץ הנבחרת, אולי נקרא למקום הזה כמו שיש מחלוקת במשנה בביקורים, זה לא ארץ זבת חלב ודבש. יש מחלוקת בביקורים שם אם אפשר להביא ביקורים מעבר ירדן, אז יש אלה שאומרים כן, זה ארץ ישראל, ואז אפשר להביא, ויש אלה שאומרים נכון, זה ארץ ישראל, אבל זה לא ארץ זבת חלב ודבש, זה לא ארץ הנבחרת. זה לא מה שקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, דווקא במקום הזה, ואי אפשר להביא ביקורים משם. אבל זה מאוד מעניין, בגלל שפה התרגום, זאת אומרת במקור שלוש, קורא למקום בית קבורתא דמשה. אז אם ככה זה מעלה את האפשרות, לא כולם אוהבים את האפשרות הזה, הוא אומר, איך יכול להיות? משה עדיין בחיים, מה פתאום שמרו דבר כזה? זה לא ייתכן. אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא כן אמר למשה שהוא לא יכול לעבור את הירדן. אז אני שואל שאלה מאוד מאוד פשוטה, האם זה ייתכן שהשבטים האלה אמרו שאנחנו רוצים להישאר פה? אני אתן דוגמה. האם זה יכול להיות דומה לאלה שרצו להגיע לאומן? למה? בגלל שהם חושבים שבאומן יש מקום קדוש, יש מקום עם מתפעלים שם, אולי אפילו יש איזושהי הבטחה. אגב, ההבטחה שאומרים בשם רבי נחמן, שמים שמגיע בראש השנה, זה פעם הראשון זה נכתב, איזה לא זוכר בדיוק, איזה 40 ו-50, אולי אפילו 60 שנה, אחרי, לא, זה מוגזמתי, איזה 40 שנה לפחות, אחרי שהוא נפטר. אז פעם ראשונה מישהו אמר משפט כזה. אגב, בבחינת תיאולוגית, אני חושב שזה דבר מסוכן ביותר. בגלל שאלה שנוסעים לאומן, אז יש להם איזושהי הבטחה. אגב, מי אומר שיכול לקיים את ההבטחה? יש הרבה אנשים והרבה רבנים שאומרים, אני מבטיח ככה וככה. כן.
צריך להיזהר שאין לך בקהל חסיד ברסלב.
מה זה משנה?
לא יודע, מטעמי בריאות. לא יודע,
אמרתי לה,
צריך
להיזהר, לא, אני לא צריך להיזהר. אסור להיזהר. מקסימום יש לי עורך דין טוב, מה הבעיה? לא, אני אומר להפך, עוד פעם אני אומר את זה, בבחינת תיאולוגית אני חושב זה עוד מסוכן. זה כאילו מישהו הולך לשחק מונופול ויש לו כרטיס שיכול להוציא אותו מהכלא, אז אתה יכול לקחת כל מיני סיכונים.
זה עורך דין
שמייעץ לך. נכון, נכון. אז אילו היה עורך דין יותר טוב, הוא היה מפסיק אותי כעת, אבל הוא לא.
אני יכול להתפטר.
אבל הנקודה שלי שזה, שוב אני אומר, לדעתי, זה הסיבה שזה מסוכן תיאולוגית, שבן אדם שאומר, נו, אני יכול עכשיו לצאת מגיהנום, אז אחרי זה כבר יש לו את הכרטיס הזה. אז הוא יכול לצאת כל זמן שרוצה. אז להפך, אז עכשיו הוא יכול לעשות כל העבירות בעולם. למה? בגלל שרבי נחמן הבטיח. שוב, אני אומר, הוא לא הבטיח. רבי נתן הבטיח. אני מביא עוד משהו מרבי נתן בהמשך, בלי נדר. אבל בבחינת זו, אני חושב, זה עוד מסוכן. אני הייתי חושב שראש השנה צריכים קבלת לעתיד, אני לא אעשה עוד חטאים, אבל מישהו יש לו את, את ההבטחה שהוא יוצא מגיהנום, אז יכול להיות בראש השנה הוא כבר מתכנן את מה שהוא עושה במשך השנה. שוב אני אומר, אני, אפילו אם זה נכון, אני חושב יותר טוב לא להגיד את זה. אבל בכל זאת יש לנו קצת בעיה פה, למה שבחצי הספרים יש תרגום אונקולוס אחד, וחצי הספרים יש תרגום אונקולוס אחר, והדבר אומר דרשני. שמים לב במקור ארבע, שזה תרגום המיוחס ליונתן, מה שדרך כלל קוראים תרגום יונתן, שם באמת כתוב, ובית קבורת עד משה. באמת זה, לא, אני לא רוצה להגיד שזה 100%, זה 90%. לא קומרין שם, מחבר שם, אז בסדר, זה מאוד מאוד דומה. אז שוב אני אומר, כל עניין של אומן, רק הזכרתי את זה, בגלל שאם להגיע לכבש רבי נחמן רוצים לצאת מארץ ישראל, יכול להיות שאלו שרצו להישאר שם ידעו שמשה לא עובר את הירדן, אז אמרו אנחנו רוצים להישאר עם משה, ואולי בכל זאת זה ממתיק קצת את, את הסיפור. זה הרבה יותר טוב שרק נשארו שם בגלל הכסף, בגלל ש... זה מקום ש... אגב, הם שמים לב, הם אמרו שזה מקום שטוב למקנה. For grazing. אז, אבל גם בזה אנחנו רואים משהו מעניין, בגלל שהארץ ישראל, התיאור זה ארץ זבת חלב ודבש, זה ארץ עם כל מיני מצוות תלויות בארץ, דברים שגודלים שם. באמת זה מחזיר אותנו לקין והבל, לאחד שעבד אדמה והשני... היה רועה צון. אז גם הם עדיפו להיות רועה צון. רועה צון יש פחות קשר עם האדמה. ומי שנכנס לארץ ישראל יש יותר קשר עם האדמה. וזהו. כל עניין הפן הציוני אני אשר בצד, ונגיע עכשיו. אז אחרי שראיתי את השני גרסאות באונקולוס, אגב, זה היה יותר חמור, בגלל שאני קודם כל ראיתי את מקור שלוש, ואת הכבש של משה, ואני ידעתי שזה כל כך יוצא דופן, זה כל כך מוזר, וזה לא מתאים, וזה לא יכול להיות, באמת. כך חשבתי, באמת בדקתי אחרי זה, בכל מקום שמוזכר נבו, איך זה מתורגם באונקולוס, וזה אין עוד מקום. אז עוד פעם אני אומר, אילו באמת זה תרגום אונקולוס, וזה לא. אני כבר אומר לכם, אילו זה היה תרגום אונקולוס, זה באמת אומר דרשני, למה דווקא פה? יש את הפירוש הזה, אלא אולי זה באמת, אני דן לך זכות את הבקשה שלהם. מצד שני, אז אחרי ששברתי את הראש, אז זכרתי ששכחתי. נכון? זה משפט מוצלח. זכרתי ששכחתי. בגמר ברכות, מקור שבע, אמר רב הונה בר יהודה, אמר רבי עמי, לעולם יש לי אדם פרשיותיו עם הציבור שני מקווה ואחר תרגום. יש עניין שצריכים ללמוד שתי מקווה ואחר תרגום, ומה המשפט הבא בגמרא? ואפילו עטרות ודיוון, וזה הגמרא שלנו, וזה הפסוק שלנו, אפילו עטרות ודיוון. אז מה זה אפילו עטרות ודיוון? אז רשי במקור שמונה אומר, ואפילו עטרות ודיוון, שאין בו תרגום. אה, יפה. אין בו תרגום, אז אגב, מה יוצא לפי רשי? שאני חייב לעשות שתי מקווה ואחר תרגום, אפילו שאין בו תרגום. אז מה עושים כשאין בו תרגום? מה אני עושה? זאת אומרת, לעולם ישלים, אדם פרשתו מציאו שני מקווה ואחר תרגום. ואפילו, אז זאת אפילו התרות ודיוון, אז מה אני צריך לעשות בתרות ודיוון? שאין בו תרגום, אז מה אני צריך לעשות? אז יש שני אפשרויות. אפשרות אחת, שאני צריך להמציא את התרגום, כל שאין לו תרגום. מה האפשרות השנייה? שאני צריך לקרוא את הפסוק הזה שלוש פעמים. זאת אומרת, את השתיים מקרא, פה זה הופך לשלוש מקרא, אז במקור שתיים, שפשוט כתוב את הפסוק, זה מה שמצפים ממנו. לקרוא את הפסוק פעמיים, ואז התרגום, את הפסוק פעם שלישי, אז קוראים את זה. למה? זו שאלה מצוינת. אולי אני אתייחס לזה. במקור שלוש, אז מה עשו? אז מישהו המציא, או מצא. תרגום אחר, אז אפילו הפסוק הזה אני צריך להגיד את התרגום, אז הביא תרגום אחר. מה כל זה משנה? אני אגיד לכם, אילו זה היה כל הנושא, באמת לא הייתי עוסק בזה היום. אבל יש עוד משהו פה שצריכים, משהו מאוד פיקנטי ומשהו מאוד מעניין, ועכשיו כל השאלה על כמה נכנסים פנימה. תוספות במקור 9 אומר ככה, שתיים מקורך התרגום יש מפרשים, והוא אגב, רק לפני תוספות, גם יש שאלה, מה אפילו עטרות ודיוון? לפני זה, בפסוק ב' של ספר שמות, כבר היה פסוק בלי תרגום, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. זה פסוק שכבר נמצא בלי תרגום. אז למה דווקא אפילו עטרות ודיוון? מה זה אפילו לגבי עטרות ודיוון? אם זה אפילו, אפילו ראובן, שמעון, לוי ויהודה. אז זה גם כן צריכים להתייחס לזה. תוספות במקור 9, שניים מקורך התרגום, יש מפרשים הוא הדין לא הזאת בלז שלהן, הווה כמו תרגום שמפרש לפעמים. אז יש אלה שסוברים שאפשר לתרגם את זה בכל לשון. אז עכשיו אני יכול לחזור. מה כל הסיבה ששים שתיים מקורך התרגום? סיבה אחת יכול להיות שבמתן תורה, קדוש ברוך הוא דיבר, ואז משה דיבר, להסביר לעם ישראל. אז היה דבר אלוקים, היה דבר משה, ויכול להיות שפה, יכול להיות, אני אומר, שקדוש ברוך הוא דיבר, זה מקרה אחד, אז משה אמר את זה אחרי זה, ואז משה הסביר את זה, זה שתיים מקרה התרגום. יש אלה שמבינים את העניין, את התפקיד של התרגום, כמו התפקיד של משה. פה מה שתוספות מתחיל ואומר, יש מפרשים והוא הדין ללא הזאת בלז שלהם, שאני יכול לתרגם את זה בכל לשון לועזית. זאת אומרת, אם אני גר באנגליה, אני יכול לתרגם את זה לאנגלית. אני גר באמריקה, אני יכול לתרגם את זה לאמריקנית. אני אומר את זה בשביל הרווי, שהוא חושב שיש הבדל בין שני השפות. אבל מישהו גר בצרפת, אז בצרפתית. זה כנרגיש אחד. כי כמו שהתרגום מפורש לעמי הארץ, כך הם מבינים מתוך הלז. אז כל עניין פה, לפי מה שתוספות מצטט, שזה בשביל אנשים שלא מבינים את הפסוק, לא מבינים את העברית. אז לא מבינים את העברית, אז מה זה עוזר להם בכלל לשמוע, לקריאת התורה בעברית? לא מבינים. אז תרגמו את זה לתרגום כדי שכולם מבינים. אגב, היום, צריכים להגיד את האמת לפעמים, היום מי שעושה שתיים מקווה אחר תרגום, הוא לא קורא את התרגום כדי שהוא יבין. למה? בגלל שרוב האנשים לא מבינים את התרגום. להפך, זה דרך ללמוד ארמית. וזה, אגב, זה רעיון מצוין. מי שרוצה באמת ללמוד ארמית, אז צריכים ללמוד שתיים מקווה אחר תרגום, אבל זה לא יעזור לו כל כך, לא כל כך. לפעמים אולי כן, אבל זה לא יעזור לו כל כך בארמית. זאת אומרת שכל אחד פה, לדעתי, שולט על עוד שפה יותר טוב ממה שהוא שולט בארמית. אז לפיכך, תוספות מתחיל להגיד, לא, כל עניין פה זה בשביל עמי הארץ, לא הבינו עברית, אז צריכים לקרוא את זה בלשון שהם מבינים. ואז תוספות, אחרי שהביאו את זה, אומר, ולא נהיר, אז לא נכון. שהתרגום מפרש במה שאין ללמוד מן העברי, כדי אשכן וכמה דוכתד, דמר רב יוסף, אלמולי, תרגום מדי היקרא, לא ידענו מה יקרא. הוא אומר, לא. בכל זאת, התרגום יותר טוב מלועזית. למה? הוא לא הסביר את זה. מה באמת? למה זה עדיף? והוא מביא גמרא. יש גמרא שאומרת שבלי תרגום לא הייתי מבין את זה. אני יכול להגיד, בלי לקרוא כמה פסוקים באנגלית, אני לא הבנתי את זה. אז למה הוא אומר, לא, זה לא נכון, זה רק תרגום. אז משהו חסר פה. על כן, אין לומר בשום לשון פעם שלישית, כי אם בלשון תרגום. לא. אז תוספות פה אומר, זה רק תרגום, ורק תרגום יכול באמת ללמד אותנו, אבל לא הסביר למה הוא אמר את זה, אבל בכל זאת, זה לא עוזר לנו פעם שלישית בעברית, אלא צריך להיות בתרגום. מקור 10, ואפילו עטרות ודיוון, פירוש רש"י, אפילו עטרות ודיוון, שאין בו תרגום, שצריך לקרוא אותו שלושה פעמים בעברי. זאת אומרת שהתוספות, אמרתי לכם לפני כן, שיש שני אפשרויות איך להבין את רש"י. דרך אחד, אני צריך להמציא את התרגום, בגלל שזה חסר, אז אפילו עטרות ודיוון. מה הדרך השני שאפשר להבין את רשי? שאם חסר, אז מה זה אפילו, אז אני צריך לקרוא את הפסוק הזה שלוש פעמים בעברית, וככה התוספות מבין את רשי בפשיטות. וקשה, מה נקד התורת ודיוון, שיש לו מכל מקום תרגום ירושלמי, אבל סליחה, יש עוד תרגום. אגב, זה אחד ההוכחות, שמה שאנחנו קוראים לפעמים, תרגום יונתן, זה באמת תרגום ירושלמי, וככה תוספות מזהה אותה. היה לו לומר, רובן שמעון, או פסוק אחרינה. באמת, למה דווקא פה? יש תרגום ירושלמי פה. ואילו רציתי להגיד מקום שאין תרגום בכלל, זה פסוק רובן שמעון לוי ויהודה. שאין בו תרגום כלל, ויש לו משמר חינוק את התורת ודיברון, אף אגב שאין בו תרגום ידוע, אלא תרגום ירושלמי, וצריך לקרוא את שלוש פעמים עברי. מכל מקום יותר טוב לקרוא פעם שלישי בתרגום. אז מה שיוצא מתוספות, אז אני רוצה לעשות סדר פה. ההבנה של רשי לפי תוספות והבנה של תוספות. אז לפי רשי, איך שתוספות מבינים את רשי, אני לא, אסור לי, אני רוצה, אולי אסור זה קשה מדי, אני לא יכול, אגב, שני תוספותים האלה, אם זה מילה, והראשון הוא על את האפשרות, אולי אני צריך לקרוא את זה בלשון שאני מבין בכלל, בלועזית. אחרי זה תוספות אומר, לא, אני צריך לחפש איזשהו תרגום. אבל תוספות אומר, אבל מה רשי סובר? שרשי סובר, אך ורק קוראים בעברית ולא מחפשים תרגום אחר. אז גם את זה אני צריך לשאול את עצמי, למה? למה? יש עוד תרגום, אז בואו נביא את התרגום שיש. אז כמו שראינו במה זה היה במקור שלוש, מצאו תרגום אחר, ואגב להפך, פה פשוט, אם אנחנו עכשיו, ואני מקווה שאחרי זה, תפתחו את החומשים שיש לכם בבית, ותראו שחלק מן החומשים שלכם יש כמו במקור שתיים, וחלק יהיה במקור שלוש. חלק פשוט מביאים את הפסוק, וחלק מביאים תרגום אחר. אז מאיפה זה הגיע? זה כנראה מחלוקת בין רשי לתוספות. זה מה שראינו עכשיו. שתוספות, עוד פעם, תוספות במקור עשר, אומר לפי רשי, צריך לקרוא את הפסוק שלוש פעמים, אז זה מקור שתיים. ככה הם הדפיסו את הפסוק פעם שלישי. לפי תוספות שלא מסכים עם רשי, אומר לא, תביא איזה תרגום שיש, אז זה מקור שלוש, אז פשוט יש מחלוקת מה לעשות, ויש אלה שעושים לפי רשי, ויש אלה שעושים לפי תוספות. בתוספות הרש, במקור 11, כתוב אפילו את הדרון פירוש רשי, שאין בו תרגום, בקשה, ומצא למאמר אפילו רובן שמעון, כי יוצא בהם. שוב, יש עוד פסוקים. ונראה דנוק את התורת ודיברון, לפי שיש נוסחה שכתוב בהם תרגום, וגם בירושלמי הוא מתורגן. ולהך פירוש הנוק את התורת ודיברון. אז אנחנו רואים שזה מאוד מאוד דומה למה שראינו. גם אצל התימנים יש אלה שלא מסכימים אחד עם השני.
מה הם עושים?
לא בדקתי. יש תימני פה, או גם זה, רחמים יגיד לי לא להגיד שום דבר, גם נגד התימנים. אולי צריכים לבדוק מה הם עושים, זה מעניין. אני הייתי מנחש בגלל שהם דווקא עושים תרגום, שהם היו מביאים איזשהו תרגום פה. זה ניחוש, אבל זה 50-50. אז ראינו את הראש, מהי המסקנה של הראש? במקור 12, לא תוספות הראש, הראש בעצמו, בפסיקה שלו, הוא מביא את הגמרא, אמר רב הונא ברי רב יהודה, אמר רבי מנחם, אמר רב עמי, שזה לא היה בדיוק כמו שאצלנו, לא למשל מדון פרשיותיו עם הציבור, שאתה מקווה אחד תרגום, אפילו תורת ודיוון, וכל המשל פרשיותיו עם התרגום וכו'. אפילו תורת ודיוון, פירוש רשי, שאין בו תרגום, וקשה, דאב המוציא למאמר, אפילו ראובן ושמעון. וכיוצא, ונראה דנק על התורת ודיוון, לפי שיש ספרים שכתוב בהם תרגום, וגם בירושלמי הוא מתורגם. להך פירוש עוד אינו כדת רות דברון, אף על פי שאין צורך כל כך בתרגום. אבל רובי ומשימו כי יוצאים, אין צורך לקרוא שלוש פעמים. זה לא מה זה יעזור לך. מכל מקום נהגו להחמיר כפירוש רשי. זה מעניין. הראש פוסק כמו רשי, זאת אומרת שצריכים להחמיר כמו רשי לקרוא את הפסוק שלוש פעמים. יש מפרשים דהו הדין לכל הלוזת לאז שלהם, אבל כמו תרגום. יש אלה שסוברים שלמוד את זה בשפה אחרת, זה כמו תרגום. מי לא אומר את זה? אני שואל את השאלה הזו. מי לא מסכים עם זה? מי אומר שדווקא צריכים לקרוא את זה שלוש פעמים? כנראה שזה הפירוש ברשי. כי התרגום הוא של עמי הארץ שאינם עומדים לשון הקודש, ואם כן, הוא עדין לאז למכירים בו. ולא נהירה, זאת אומרת, הראש לא מסכים עם אלה שאומרים שאפשר לעשות את זה באיזשהו לאוזית אחר, ולא נהירה שהתרגום מפורש כמה דברים שאין להבין מתוך המקרא, כדמר רבי יוסף, ילמה לו תרגום מדי הקרא ונראה, אז אנחנו גם ראינו את זה בתוספות, אבל בכל זאת מה אנחנו רואים? שהראש פסק שהמנהג לעשות, לקרוא את הפסוק הזה שלוש פעמים, והוא לא מסכים כל כך עם אלה שאומרים שאפשר לקרוא את זה גם כן בלועזית. התור, מה הקשר בין התור להרש? התור זה הבן של הרש. הוא גם כן מביא את זה להלכה, ואפילו עתירות ודיבון, פירש רבינו שלמה, אף על פי שאין בו תרגום. מי זה רבינו שלמה? רשי. ולפירש זה אפילו רבין שמעון, כי יוצא בזה צריך לקרוא אותו שלוש פעמים. ויש מפרשים, דנקד עתירות ודיבון, לפי שיש ספרים שכתוב בהם תרגום בשמלי, ונקד עתירות ודיבון, אף על פי שאין צריכים כל כך תרגום, ולפי זה רבין שמעון, אין צריך לקרוא אותו שלוש פעמים. מכל מקום נהגו להחמיר כפירש רשי, אז אנחנו רואים שהתור כמו ראש, ואם למד הפרשה בפירוש רשי, חשיב כמו תרגום שאין כוונת התרגום אלא שיבין העניין, אבל קורא בשאר לז, לא. אז עכשיו אני שואל אתכם, יש חידוש פה או אין חידוש פה? יש משהו מעניין פה. מה החידוש? מה הוא אמר? שבאמת...
צריך להבין, זה לא קשור רק לתרגום, צריך להבין. אתה מבין
איזה
כמו תרגום.
אבל הוא גם אמר לנו משהו... מאוד ספציפית, מה הוא אמר? שאפשר ללמוד עם רשי. מי לא מסכים עם זה? רשי. זהו, זהו. הבנתם את כל הנקודה של השיעור פה. לא, זה באמת מצחיק. רשי סבר שדווקא צריכים לקרוא את הפסוק שלוש פעמים, ולא לקרוא משהו אחר, לא לקרוא את התרגום אחר, לא לקרוא לו עזיד. אין, אצל רשי לא. צריכים לקרוא את זה שלוש פעמים. אפילו התורה ודיוון. ופה התור, צריכים להבין מאיפה הוא הגיע לזה, אז התור אומר, הוא התחיל כמו אבא, כמו ראש, והראש אמר, לא הסכים שאפשר תרגום אחר, והראש אומר, המנהג, בכל מקום נהגו להחמיר כפירוש רשי, לקרוא שלוש פעמים, אז התור גם כן היה בכיוון כזה, ואז בסוף, הוא הגיע למקום אחר לגמרי, ואם למד הפרשה בפרש רשי, חושב כמו תרגום שאין כוונת התרגום אלא שיבין עניין, אבל אם קורה בשאר לז, לא. אז מאוד מעניין.
אז יש לי שאלה.
אבל לפני השאלה, זה מאוד מעניין מה שהוא עשה פה. הוא אמר שאפשר לקרוא עם רשי, אבל אי אפשר לקרוא את זה בשפה אחרת. אני קורא את הפרשה באנגלית, ואז אני מבין את זה, לא, זה לא טוב. רק אני יכול להבין, לקרוא את זה ברשי, למרות שאנחנו כבר מבינים שרשי לא הסכים עם זה. כנראה, כן. מה השאלה?
לפי הטור, אם אני מלמד את זה עם דרוש אחר, הרמב״ם, אז גם
יצא לי בחובה.
צריך להבין.
כן, אבל בכל זאת זה מעניין למה הוא דווקא בחר את רשי. זה, זה, זה גם בגלל לז אחר, אבל נכון, יש פה איזשהו פתח. אולי רמב"ן כן בסדר, אולי ספורינו כן בסדר, אולי משהו כן בסדר, אבל הלז לא. אז אני רוצה לדלג שנייה על הבית יוסף, להגיע ל-15 לסמג. ספר מצוות גדול. אמרינם עם ברכות, פרק כמה שחייב לנלשתם פרשיותיו עם הציבור, שניים מיקרו ואחות תרגום, וניר לו רבינו יצחק, שכל השבוע קורא עם הציבור, בזמן השלמה כתיב במדרש ציבה רבי, את פניו ותוכל לחם בשבת, אל תשתקמו כל הפרשה. בסדר. ואני דנתי לפני רבותיי, שהפירוש מועל יותר מן התרגום, והודו לי רבותיי. זה מאוד מעניין. בגלל שעכשיו אנחנו רואים שהסמג הוא הולך ואומרנו, מה הסיבה? למה עושים את זה? עושים את זה כדי להבין. אז אם עושה את זה כדי להבין, אז הוא אומר, נו, רוב האנשים לא מבינים את התרגום. אם אני, נו, כל רב צריך להחליט איזה מלחמות הוא רוצה ללחם. אולי זה צריך להיות המלחמה שלי, שכל שבוע אני אגיד לאנשים צריכים ללמוד שתיים מקרא אחר תרגום. נכון, זה יכול להיות המלחמה שלי. אבל מה תגידו לי? השתגעת. למה השתגעת? בגלל שזה לא עוזר בכלל. למה דווקא שתיים מקווה כתרגם? אז אנשים מבינים את התורה יותר טוב? להפך, להפך. יש הרבה 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 ספרים שיעזרו לכם להבין את התורה יותר טוב מהתרגום. ואני אומר, סליחה שאני אומר את זה לגבי התרגום, אבל עכשיו אנחנו רואים שהסמאג אמר את זה. ואני דנתי לפני רבותיי שהפירוש מועיל יותר מן התרגום, והודו לי רבותיי. אגב, איזה פירוש, זה מעניין, איזו פירוש, אז כנראה שהפירוש זה פירוש רשי. אני אמרתי את זה. הסמאג זה מבעלי התוספות. אז איזה פירוש? אם זה לא רשי, אני חושב, לא רוצה להגיד 99%, 95%, אילו הסמאג היה עכשיו בחדר, אתה אומר, איזה פירוש? מה התכוונת? הוא אומר, רשי, מה חשבת? הפירוש הרשי. אז הוא זה שאומר, פירוש רשי, זה יותר מועיל. אגב, זה יותר מועיל, זה נכון. זה נכון, זה היה נכון אז, על כמה וכמה זה נכון עכשיו, וזה היה נכון ברוב ההיסטוריה, ברוב המקומות. ואז הסמאג ממשיך ואומר, ולא נראה לרבנו יצחק, וכן הרב עמרם, שהשיב רבנו תראי, דווקא תרגם שזכה להינתן בסיני, כדמש מפרק כמה דמגילה. אין שם בתוספות רצחו שניים. אז עכשיו הסתבכנו לגמרי, בגלל שהסמאג הביא לנו שני גישות. גישה אחת בהסמאג שצריכים ללמוד מה שמבינים. למה מבינים את זה? מה שאנחנו מבינים, פירוש רשי אנחנו מבינים. ושוב, אני שמתי את המילים את זה, הוא לא אמר את זה בדיוק. אבל עכשיו אנחנו גם כן מבינים, יכול להיות רבנו יצחק פה זה ריה זקן, זה הנין של רשי. אחיין של רבנו תם. אם זה רבנו יצחק, פה אם זה הרי, אז גם כן יוצא מעניין שהסמאג אומר שאפשר לפרש בפירוש שאני אומר זה רשי. והרי אומר מה פתאום, ואגב גם כן צריכים לשים לב, הוא מביא מרב עמרם גאון ורב נטרונאי גאון, אז כנראה שיש פה איזשהו מנהג מן הגאונים. אז מנהג מן הגאונים שהתרגם זכה שינתן בסיני. איך הגיע לזה? זה באמת קצת מוזר, אז נסתכל ועוד שנייה. בואו נחזור עכשיו לבית יוסף, במקור בעשרה, ואם למד הפרשה בפרש רשי, חשוב כמו תרגם. אבל אם קורה בשר לאז, לא. זה מעניין, שר לאז. זה שר לאז, אבל רשי לא לאז. רשי זה פירוש. אז מה ההשוואה פה? התוספות והראש כתבו שם שיש מפרשים תהו הדין ללא הזאת דלז מהני כמו תרגם, ולא נהירה שהרי התרגם מפרש כמה דברים שאין להבין מתוך המקרא. וכתב הראש עוד ונראה שהקורא בפירוש התורה יוצא בידי תרגם כיוון שמפרש בו כל מילה ומילה. אז, וזה גם אגב יתרון בפירוש רשי שלא מפרש כל מילה ומילה אבל רוב הפסוקים, אני לא אומר את זה בבחינת סטטיסטית. וכן אגב, רק שם יש לנו בעיה, בגלל שהתרגום זה 99.9 של המילים נמצאים בתרגום. אצל רשי, אני לא יודע, אולי 50%, 40%, מישהו יכול לבדוק ולעשות איזושהי בדיקה סטטיסטית, אבל זה בין חצי לשליש. וכן כתוב הסמאג, זה שרינו עכשיו, וזה לשונו, ואני דנתי לרבותיי שהפירוש מוריל יותר מהתרגם הודעה לי, וכתב המורדכי שם, והגות ממוניות, דברי סמאג, מי הוא כתב סמאג, וגות אין נראה לרי, זה רי הזקן, ורב עמרם, ורב נטרי שכתב לתרגם, זכם שניתן בסיני, עד כאן. וירא שמיים יוצא את כולם, ויקרא תרגם, ופרש רשי. אם זה מה שרציתם, אז עכשיו אנחנו מוצאים, אגב, לא מדובר בדין דרייתא, מדובר פה במנהג, עצה טובה, לא יודע איך להסביר את זה, אבל בכל זאת אומר, נו, ירא שמיים, הוא יעשה את שניהם. בסדר. עכשיו נבין את הנקודה הזה, שקודם כל 17, אז נלך אחורה. ואמר רבי ירמיה, ויתם רבי חייא בר אבא, תרגם של תורה אונקלוס הגר אמרו, מפי רבי אלעזר רבי יהושע. אז אונקולוס, הוא התגייר, הוא למד, יצר לזר וישוע, ומשם הוא עשה את התרגום שלו. ושל נביאים, יונתן בן עוזיאל, אמרו, בחגי זכרי מלאכי. ובאותו שעה נזדזה ארץ ישראל לארבעמאות פרסה, לארבעמאות פרסה, יצאה בת קול ואמרה, מי הוא זה שגילו את סתרי לבני אדם? עמד יונתן בן עוזיאל לרגליו ואמר, אני הוא שגיליתי את סתריך לבני אדם. גלוי ודעו בפניך שלא לכבודי עשיתי, לא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך עשיתי שלא יהיו במחלוקת בישראל. ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים, יצא בת קול ואמר לו דעיך עמד תימא, משום דעית בקץ משיח, בספר דניאל. בתרגום של תורה, אונקלוס הגר אמרו, ואמריו, איקבר אבין, אמריו חננאל, אמריו, מי דכתיב, ויקרו בספר, זה בספר נחמיה, ויקרו בספר בתורת אלוקים, מפורש, אז מישהו פירש את זה, מה הפירוש את זה, ושוב, ושום שכל והבינו במקרא, ויקרו בספר תורת אלוקים, זה מקרא, מפורש, זה תרגום. אז ושוב שכל אלה פסוקים, ויבינו במקרא אלה פסוקי טעמים, ואמרו לה, אלו המוסרות, שכחום וחזרו ויסדם. זה באמת הגמרא שהגאונים רמזו עליו. שפה כנראה שהתרגום, לפי האגדה הזאת, גם צריכים להגיד את זה, לפי האגדה הזאת, שהתרגום באמת המקור שלה זה ב... זה... רוצה להגיד מסיני, ככה הם אמרו את זה. ככה הם אמרו את זה, שתרגום שזכה לנתן בסיני, כדמש מפרק כמה דמגילה. אז זאת אומרת, כל הזמן ראינו אלה שאמרו, תוספות והלאה, שאמרו שלא, יש הבדל בין תרגום למשהו אחר. הסמכות של התרגום, אני לא יכול סתם לקרוא באנגלית, אני לא יכול סתם לקרוא את זה בצרפתית, אני לא יכול תרגום אחר אפילו. התרגום הזו זה קיבלנו מסיני. אגב, זה קצת חידוש וזה אגדה, לא יודע מה לעשות עם זה, אבל, ואם זה נכון, אז איך בכלל אני יכול להגיע לרשי? אז אני חושב, אולי זה חלק מן הסיבה שאנחנו מוצאים משפט כזה אצל רשי. איזה משפט? משפט בשלה הקדוש, במקור 16. ואני בטוח שהרבה אנשים שמעו את זה, אז עכשיו אני לא יודע אם זה מקור הראשון, אבל זה הראשון שמצאתי. בוודאי מי שלומד דבר יום ביומו, זמן ובין הזמנים, גמרא פירוש תוספות עם כל הדקדוקים, ובפרט דקדוקי רשי, בכל דיבור ודיבור של רשי, יש בו נסתרים, עניינים מופלאים, כי חיבר החיבור שלו ברוח הקודש. צו ראו ברשי על התורה שקורא סובר שהוא קל, ראו במזרחי וכל מפרשי דבריו ותמצאו נפלאות. ברשי הגמרא גם כן הוא כך, כולם הרוע אחד נתנו וכו'. אז פה אנחנו מוצאים שגם טוענים שרשי ברוח הקודש. אגב, אני לא יודע כל כך מה הכוונה פה, אבל אם העניין של התרגום זה ברוח הקודש או הסמכות, אז עכשיו אנחנו מוצאים שגם כן אומרים אותו דבר לגבי רשי. יש המשך לכל הסיפור הזה, ולא נגיע לכל המשך, אבל בכל זאת אני אסביר קצת. הדברי חיים זה הדברי חיים מסן, זה רבי חסידי, שאלה. מלמד אחד פגע בכבוד האור החיים ז"ל, ואמר שלא עשה ספרו ברוח הקודש. אז עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה. האם רק לרשי יש רוח הקודש? אני כתבתי הרבה ספרים. האם היה לי רוח הקודש כשכתבתי את הספרים? אז מאוד קשה לי להגיד שהיה לי רוח הקודש. אבל אני מוכן להגיד שהיה לי סייטה דשמיה. נו, אז מה זה סייטה דשמיה? אז בסדר, לפעמים הקודש ברוך הוא עוזר לי לפתוח בדיוק את הספר הזה, או לחפש בדיוק בזה, או לחשוב מחשבה כזו. זאת אומרת, אני חושב שכל אחד שכותב ספר, או אפילו מחדש איזשהו דבר, הוא מרגיש בעצמו כאילו היה סייטה דשמיה, הקדוש ברוך הוא עזר לו. זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא עזר. אבל פה יש לנו שאלה ששאלו את הדברי חיים, מלמד אחד פגע בכבוד האור החיים ז"ל, ואמר שלא עשה ספרו ברוח הקודש. תשובה, קיבלתי מכתבם, והנה לא ידעתי מה ספק לכם שרוח הקודש שורה גם אתה, אלא ראוי לו. אף על פי שבטלה נבואה מנביאים, הלא בפרש איתה בבבא בתרא, וזה לשונו השעס, אמר רב עבדי מדמן חיפה, מיום שחרב בית המקדש, ננהל הנבואה מן הנביאים, ננהל לחכמים. עתו חכם לאו נביא הוא, הוכר מה אף על פי שנדלה מנביאים, מן החכמים לא נתנה. אמר מימר, וחכם עדיף מנביא. וכולי. אז פה, ואתם רואים שהתשובה הזה, זה הולך הלאה והלאה והלאה, מה הוא אומר? שאם יש מלמד שבאמת אמר דבר כזה, שפה למטה, עוד מעבר, לכן המלמד המחיש רוח קדשו של אור החיים הוא אפיקורס, שאינו מאמין בגדולי הדור, שעידו עליו שהיה ראוי לרוח הקודש. מלמד איזה כפר בעיקר רוח הקודש וליאג על דברי השס בבטרה נעל, ויפה עשיתם שלא עזבתם את בניכם בידו וישר כוכם בזה. אך שכר מלמדות לא אוכל לפסוק שלא בפני בלדין ולא ראות מעשה הנהגתו, כי אולי משגעו בזה, וזה תוכל לסמוך על מורה שיש בקירתכם והשם ויש שלום. אז זו תשובה מאוד מעניין. ומה הוא טוען פה? הוא טוען שמי שאומר שלאור החיים לא יהיה רוח הקודש הוא אפיקורס. למה? בגלל גמרא. מה כתוב בגמרא? הוא לעג על דברי חז"ל. מה הגמרא אומר בכלל? הגמרא אומר שחכם עדיף מנביא. בסדר. האם זאת אומרת שכל פירוש ופירוש במשך הזמן, במשך כל התקופה, היה לרוח הקודש? אגב, העובדה שמדובר פה ברבי חסידי, זה גם כן חלק מהעניין, בגלל שאצל החסידים רצו להגיד שבאמת אצל הרבז יש להם רוח הקודש, יש להם רוח הקודש על אחת כמה וכמה, אני מקווה על אחת כמה וכמה, גם כן אצל הרחיים הקדוש היה רוח הקודש. אז אם ככה, יש שאלה מצוינת, למי כן ולמי לא, איפה הגבול, האם לכל חכם, לכל אחד או לא, באמת יש לנו סיפור מעניין. אגב, כל הסיפור הזה מעניין. מי שרוצה, אני יכול לשלוח לכם איזשהו מאמר, גם באנגלית, גם בעברית, של פרופסור אחד שחקר את החסידות. הוא לא הגיע, אגב, לכל המקורות, אבל משהו כן הפנה אותי לרבי נתן במקור 22. שרבי נתן, הוא היה תלמיד מובהק של רבי נחמן. ופעם הוא הגיע לווילנה. אז כשהוא היה בווילנה, אז הוא התחיל להתווכח עם הליטאים על הנושא הזה. אז ככה הוא מתאר. והתחלתי לדבר מהם אמונת חכמים. אז כל חסיד הוא מאמין ברב. ואני הייתי סבור שעל כל פנים יש להם איזה אמונה באגון מווילנה שנקוראים על שמו. אבל הם ישיבו לו מיד. אמונה ילי באדם? ולא שום תימה. והתחלתי להתווכח עמם. אם כן, מה אמונת חכמים? אבל הם לא הטו אוזן לדברי כלל. ואז ראיתי היטב החילוק שבין חסידים למסנגדים. כי ראיתי שאפילו בהתלמיד חכם שלהם, אגרא, שהם אומרים עליו שהוא תלמיד חכם וחסיד גדול, גם בו אין להם אמונה. אגב, זה לא שאין להם אמונה. אז פשוט אומרים שמה שהוא כתב יצא משך. אגב, אותו מלמד, מה הוא אמר? באמת יש לנו את אנחנו יודעים מה הוא אמר. הוא כתב לרב שלמה קלוגר, והוא גם התלונן נגדם. אז מה הוא אמר? הוא אמר שאני חושב שהאור החיים כתב את ספרו בגלל שהוא ישב ולמד הרבה שנים, היה לו הרבה, וזה מה שהוא רצה להגיד לתלמידים שלהם. תשבו ותלמדו, וגם כן תכתבו ספר כמו אור החיים. אבל הם אמרו, לא, יש לה רוח הקודש. הוא אמר, לא, אין רוח הקודש. הוא ישב ולמד, אז בגלל זה הוא זכה לחוכמה. אז עכשיו אנחנו רואים שרבי נתן אומר, ככה לגבי הגרא, שהליטאים אומרים, לא, אין לו אמונה, שדווקא שכל מה שהוא אומר זה בגלל רוח הקודש. ואחר כך אמרתי להם בפירוש, אני הייתי סבור שאם אין לכם אמונה בגדולי הצדיקים של החסידים, על כל פנים יש לכם אמונה בתלמיד חכם שלכם. אבל עכשיו אני יודע מדרגתכם שאין לכם אמונה כלל. כי אמונת חכמים הוא יסוד אמונה הקדושה שהוא יסוד כל התורה. אז סליחה, אני מבין בדיוק מה שהוא אומר פה, מה הוא כותב פה. הוא טוען בגלל שהם לא מאמינים שיש רוח הקודש בהרב שלהם, אז זאת אומרת שהם לא מאמינים בתורה בכלל. וזה פשוט לא נכון, זה בגוחך מה שהוא אומר פה, אבל הוא צודק. זה באמת הבדל בין לפחות לפי התיאור שלו, בין החסידים באז, או לפחות בין הברסלבים באז, לבין התלמידי הגרא, שהם מאמינים שיש לרבי שלהם רוח הקודש, וכל מה שהוא אומר זה קדוש, והם לא, הגאון מווילנה היה גאון, והוא למד, ולא מאמינים בו, מאמינים בתורה שלו, אבל לא בגלל שקדוש ברוך הוא נתן לו איזשהו מתנה. אותו שאלה, זה חוזר לעצמו במקור 23, אצל רב מנשה קליין, שם גם כן יש עניין שאיזשהו שוחט, מה הבעיה ששוחט? הוא פסק כמו קיצור שולחן ערוך, ולא כמו המשנה ברורה. אז פה, אז גם כן זה מעניין לקרוא, הוא אומר, אם הוא פוסק כמו קיצור שולחן ערוך בגלל שכך הוא למד, בסדר. אבל אם הוא אומר שלמשנה ברורה לא היה לו איזשהו השראת שכינה וכולי, והוא לא מאמין בבניין של רוח הקודש אצל תלמידי חכמים, אז הוא כופר, אז הוא לא יכול להיות לא יכול להיות שוחט וכולי וכולי. ובאמת אנחנו רואים שהדברים האלה, שזה באמת חוזר לעצמו, ומנשה קליין זה, הוא נפטר לפני איזה 15-20 שנה. זה דבר מעכשיו. האם אני צריך להאמין שהמשנה ברורה הגיע לפסיקות שלו בגלל שהיה לו סייטה דשמיה, או משנה ברורה הגיע לפסיקות שלו בגלל שהוא ישב, עמל ולמד? אז באמת, מנשה קליין, שגם כן בא מעולם החסידי, אז הוא טען שמי שאומר שהמשנה ברורה לא יעשה את הדשמיה, אז, או לפחות אפילו רוח הקודש, אז בן אדם הזה לא יכול להיות שוחט. אז זה מעניין. אני רוצה לחזור קצת אחורה. לפי רש"י, עניין של שתי מקורות התרגום, זה דווקא תרגום, אין תרגום אונקולוס, אבל הוא לא הסבר למה, אין תרגום אונקולוס, אז צריכים לקרוא את הפסוק שלוש פעמים, וככה תוספות וכולי הבינו מדברי רש"י. אחרי זה שמענו איזשהו חידוש, שאלה סברו שאפשר לקרוא לרש"י, ורש"י בעצמו לא סבר ככה. רש"י סבר שצריכים לקרוא את התרגום, אם אין תרגום צריכים לקרוא את הפסוק שלוש פעמים. למה הסמכות של התרגום? אז ראינו מן הגאונים שאמרו שהסמכות של התרגום בגלל שזה מרוח הקודש. אז אם ככה, אלה שסברו שאפשר לקרוא לרש"י, אז זה לא באמת פלא שהם גם כן הגיעו למסקנה. אז אם ככה גם מוכרח להיות אצל רש"י, יש רוח הקודש, אז לפיכך אז גם אפשר לקרוא לרש"י, בגלל שרש"י מסביר לנו מה כתוב. אגב, צריכים מאוד מאוד להיזהר בכל זה. נכון, לרש"י, אני מעדיף להגיד סייטא דשמיא. אבל אם הרמב"ן מהסס לחלוק על רש"י, לא. כמה פעמים בכל פרק בחומש הוא חולק על רש"י. אבל היה לו רוח הקודש? לא. אז כנראה הרמב"ן לא הסכים. הרמב"ן חשב איך הוא הגיע למה שהוא הגיע. הוא ישב ולמד ועמל, והגיע למסקנות, הוא זכה לתורה. אבל זה לא אומר שהוא נביא, ולא אומר שכל מילה שהוא אומר זה נכון. ואצל ההנהגות של הראשונים, אנחנו רואים במפורש שזה לא נכון. אז אני לא רוצה להגיד שזה המצאה של החסידים, אבל זה אימוץ של החסידים. אצל השלה הקדוש, הוא כבר אמר אצל רש"י, כל מילה ומילה שברוח הקודש, אבל בכל זאת אנחנו לא יודעים למי נפקא מינה אומר את זה. ולרמב״ם אין רוח הקודש, ורמב״ן אין רוח הקודש, והריף לא, והראש לא, אז לא יודע מה להגיד. אבל רוח הקודש זה אני מעדיף להשתמש בביטוי סייטא דשמיא. אני חושב שכשלומדים, בוודאי כשפסקנים הלכה, זה יש סייטא דשמיא. אבל יש סייטא דשמיא, זה לא אומר שיכול להיות שגם טעיתי. בסדר, אולי לא מספיק סייטא דשמיא. בכל זאת יש מחלוקת בגמרא. אז כל תנא ותנא לא היה לו? אז איך התנא הראשון לא מסכים עם התנא השני? אז יש לנו מחלוקת, יש לנו מסכימים, אבל עם כל אחד ואחד יש לו רוח הקודש, אז מה קרה פה? אז, אבל בכל זאת אני אומר, בעולם החסידי יש פה שורשים מאוד מאוד עמוקים, ובוודאי בוודאי להרבה יש רוח הקודש, אז אם ככה, אז בוודאי לאור החיים היה, ולרש"י אמר ולחכורה, שאי אפשר, שצריכים לקבל. את כל הדעות האלה. ושוב אני אומר, מי שרוצה לקרוא את התשובות האלה, זה פשוט מדהים, את הגישה שם, וזה סיפור ארוך, אבל מי שפוסק שאפשר לקרוא את הפירוש עם רש"י, כנראה לא פוסק עם רש"י, אולי רש"י לא ידע שיש לו רוח הקודש. זהו, זה מסקנה. אבל טוב למות שתי מקווי אחת תרגום. יש שאלות?
כל ברור. תודה רבה. קודם כל הרב, לגבי נושא אחד,
כן.
לא בטוח שזה ודאי שלאור החיים היה רוח הקודש, לרבי יותר.
לא בטוח שמי?
של האור החיים, אצל החסידים, אז הרבי יותר מהאור החיים.
כן, אז נכון, הרבי יותר מאור החיים, אז קל וחומר, אילו אצל אור החיים היה, אז אצל הרבי ודאי, נכון, נכון, נכון.
אז אגב, רבינל היה אומר בשם רבן קוטלר, באמת כמו שאב אומר, שזה סייעתא דשמיא, העניין של
הרוח. כן, מוכרח להיות, מוכרח להיות, אי אפשר להגיד אחר.